לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם עליהם יחיו. רבותיי היקרים, אנחנו נמצאים בפרשת ויקהל, נמצאים בשבת מברכים לקראת אדר ב', וכעת מה שהיה עד עכשיו, אני הייתי אומר את זה ככה בצורה רגילה, עכשיו אתם חייבים לקחת עת ולרשום, בפרט את החידוש שאני אומר עכשיו בעזרת השם יתברך, שזה משהו מיוחד 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 לפורים. אז לכן להיות מוכנים, להיו נכונים לעניין הזה. אנחנו בפעם הקודמת דיברנו על איש יהודי ואיש ימיני. השאלה הייתה, למה כתוב איש יהודי ובסוף איש ימיני? תחליט, או שהוא משבט יהודה או שהוא משבט בנימין. זה הייתה השאלה. אחת התשובות בגמרא, אמו משבט יהודה ואביו משבט בנימין. על זה יש קושי עצומה. מה זאת אומרת אמו משבט יהודה ואביו משבט בנימין? איפה ראינו שמייחסים אדם בתורה אחרי אמא שלו? מייחסים אותו אחרי אבא, שנאמר, למשפחותם, לבית אבותם. אם כן, למה פה יש איזה סיפור מסתתר אחרי העניין שאמא שלו חייבת להיות משבט יהודה ואביו משבט בנימין? אז שימו לב טוב טוב טוב, אנחנו רוצים להתחיל את זה, ותרשמו את זה כשיהיה את הנקודות אחת לאחת. ידוע שבעם ישראל יש כללים. לא כל אחד יכול לצאת למלחמה, לא כל אחד יכול להילחם כל מלחמה. יש כללים ברורים אצלנו. אחד הכללים הוא, המדרש אומר, אין בני עשיו נופלים אלא בידי בניה של רחל. כל בני עשיו לא יכולים ליפול אצל אף אחד, רק אצל בניה של רחל. כלומר, בני עשיו זה אליפז, אליפז הוליד את עמלק, ולכן העם הזה שנקרא עמלק, אף אחד בעולם לא יכול ללחם איתו. יבוא ראובן, לא יצליח. יבוא שמעון, לא יצליח. יבוא לוי, יבוא יהודה, יששכר, זבולון, כל שבט בעולם שיבוא להילחם נגד עמלק, הם לא יכולים, הם מפסידים. למה? כי עמלק אי אפשר להילחם איתו, לא יכולים להילחם איתו. רק שני שבטים בלבד יכולים להילחם איתו, הבנים של רחל. בניה של רחל זה יוסף ובנימין, ורק הם יכולים להילחם נגד עמלק, אף אחד לא יכול. נכון, יהודה קיבל את העוצמה של המלחמות של עם ישראל. אומר הזוהר, הוא קיבל חרב קדישה. הוא קיבל מיעקב אבינו את החרב הקדושה, שהוא זה שיכול להילחם נגד אומות העולם. אבל נגד אומות העולם בלבד. יהודה לא יכול נגד עמלק. הוא יכול נגד אומות העולם בלבד. זהו. אין לו כוחות להילחם נגד עמלק. ולכן יעקב בירך אותו, ידיך בעורף אויביך. אתה הולך להילחם עם האויבים להציל את עם ישראל. אבל יהודה לא יכול בשום פנים ואופן נגד עמלק. מצד שני, יוסף ובנימין יכולים נגד עמלק, אבל בשום אופן הם לא יכולים נגד אומות העולם. זה שטח של יהודה בלבד. אתם לא יכולים על אומות העולם, אבל אתם יכולים על עמלק. יהודה יכול על אומות העולם, אבל הוא לא יכול על עמלק. כעת נסביר למה זכה עמלק, שבאמת אף אחד לא יכול להילחם נגדו, חוץ מבנימין ויוסף. התשובה היא שלעמלק יש שתי זכויות בשמיים, שהזכויות האלה עומדות לו, שאף אחד לא יכול עליו. א', יש לו אבא, יש לו סבא, שהוא נקרא עשיו. העשיו הזה, הוא היה מכבד הורים בעוצמה הכי גבוהה שיש בכדור הארץ. ולכן, מי שפגם בכיבוד הורים לא יכול להילחם נגד עשיו. השבטים כולם פגמו בכבודו של יעקב אבינו. הם באו לפניו ואמרו לו, הקרנה אקטונת בנך, ויקרא יעקב את בגדיו. הם פגמו בכבודו של אבא. אז אתם מצד האבא לא יכולים להילחם נגד עמלק, כי אתם פגמתם. אבל בנימין, שלא היה במחירה, ויוסף, שהוא בעצם הנמכר, ידו לא הייתה במעל, ולכן רק הם יכולים להילחם נגד עשיו. זה זכות אב. יש להם גם זכות אמא. מה זה זכות אמא? הייתה אישה אחת, קראו לה תמנע. ותמנע הייתה בת מלאכים. בת מלאכים היא הייתה, יושבת בארמונות, עם כל התפנוקים של המלוכה. והיא שמעה שיש אחד כמו אברהם אבינו, שהוא מפיץ את אלוקים בעולם, והוא שיבר עבודות זרות. היא אמרה, בן אדם הזה הוא עם עוצמה, אני חייבת ללכת להיות מזרעו של אברהם אבינו. כשהיא הגיעה, אמרו לה כבר, אברהם נפטר. אמרה, יש לו בן? אמרו, כן, קוראים לו יצחק. מה עם יצחק? גם יצחק נפטר. יש לי יצחק בן? כן. מי הבן שלו? יעקב. אז היא באה ליעקב. אמרה לו, אני מוכנה להיות מזרעו של אברהם. תגייר אותי, קח אותי לאישה, תעשה איתי משהו. אני בת מלאכים. אמרה לו, אמר לה יעקב, לא מקבלים גרים בזמן הזה. אנחנו למעלה. עם ישראל מקבלים גרים רק שהם למטה. ורק העת לא קיבל אותם. אומרים חזל שזה היה טעות. הוא לא קיבל את תמנע. תמנע אמרה לו, יש לך איזה אח משהו? אמר, כן, יש לי את עשיו. הלכה תמנע לעשיו. אמרה לו, אני בת מלאכים. אני רוצה להתחתן איתך. אמר לה, גברת, איך תתחתנית? מה זאת אומרת? לא יכול להיות. אין, יש לי את מחלת בת ישמעאל, את בוסמת. מחלת חולה לי כל היום. זאת היא בוסמת, כל היום פדיקור, מניקור, כל המזם בסמים. אין לי כוחות להביא לי עוד? אל תגזימי. יש לך בן? כן, אליפז. הלכה לאליפז. אמרה לאליפז, אני רוצה להיות מזרעו של אברהם. תתחתן איתי. אמר לה, כבר יש לי אישה שמשגעת אותי כל היום. אני לא יכול. את רוצה להיות פילגש? בבקשה. ותמנע הייתה פילגש לאליפז. היא מוכנה לעזוב מקום של מלאכים וללכת להיות עימי. פילגש בתור אישה שנייה לאליפז, רק להיות מזרעו של אברהם. אמר הקדוש ברוך הוא, כזאת אישה, הבן שלה שיוולד ממנה עמלק, אף אחד לא יכול עליו. אף אחד לא יוכל להילחם נגדו. וככה זה היה. מי יכול נגדו? רק אם יבואו ילדים שיש להם אימא, עם זכויות כאלה חזקים, רק הם יכולים. מי הם יכולים? רק בניה של רחל. רחל הייתה יותר גדולה מתמנע. היא יכלה להיות אשתו הראשונה של יעקב, והיא ויתרה ומסרה את הסימנים, והפכה להיות אשתו השנייה של יעקב. אמר הקדוש ברוך הוא, רק הילדים שלה יכולים להנחם נגד הילדים של תמנע. רק זאת שעשתה את המסירות נפש הזאת. ולכן יהודה לא יכול נגד עמלק, רק יוסף ובנימין. ולכן, לאורך כל ההיסטוריה, שימו לב, כל המלחמות עם עמלק זה רק מזרע יוסף או בנימין. כמו למשל, שכתוב, ויבוא עמלק וילחם בישראל. פעם הראשונה שעמלק נלחם, משה רבנו נלחם נגד עוג, נגד סיחון, נגד הרבה מלאכים. אבל כשהוא הגיע לעמלק, הוא יודע שהוא משבט לוי, משה רבנו. הוא לא יכול להילחם נגדו. ואז הוא פונה ליהושע, שיהושע הוא משבט אפרים. אפרים קשור ליוסף. לכן הוא אמר לו, בחר לנו אנשים. מה זה תבחר? מה זה לבחור? תיקח אנשים מיוחדים שרק משבט בנימין ויוסף. רק הם יכולים להילחם נגד עמלק. לא לקחת משהו אחר. ולכן רק יהושע נלחם עם עמלק, ולא משה רבנו. הלאה בהיסטוריה. שאול המלך אומר לו שמואל הנביא, תלך להילחם עם עמלק, כי אתה משבט בנימין, ואתה יכול להילחם נגדם. והוא הלך ונלחם נגד עמלק. הלאה בהיסטוריה. המן מזרע עמלק, מי יכול נגדו? רק מרדכי ואסתר. למה? הם משבט בנימין. רק משבט בנימין יכולים ללחם נגדו. הלאה, בעזרת השם, בביאת המשיח, יבוא משיח בן דוד. משיח בן דוד לא יכול על עמלק. הוא משבט יהודה. לכן חייבים את משיח בן יוסף, שמשיח בן יוסף יחסל את עמלק, ואחר כך יהודה יחסל את אומות העולם. לכן, לאורך כל הדרך, תמיד יש לנו שעמלק נלחמים איתו רק בני אשר רחל. כעת, צריכים לשאול מאיפה הגיע המן. מאיפה הגיע המן? מאיפה הוא בא? המן זה אותיות המן. זה מי זה זה? מאיפה הוא בא? הוא עשוי מאיזשהו חומר. מאיפה הוא בא? היה בזמן שאול את אגג מלך עמלק. אגג מלך עמלק השאיר אותו שאול. חי. ללילה אחת הוא השאיר אותו. למחרת יבוא שמואל ויהרוג אותו. אבל הוא השאיר אותו לילה אחת. הנצר האחרון של עמלק. שאם היה שאול הורג אותו באותו רגע, היה מגיע משיח. עמלק נלחד מן העולם. אבל שאול השאיר אותו לילה אחת. ובלילה הזאת הוא בכה כל הלילה. ילקוט שמעוני אומר שהוא בכה כל הלילה. ריבונו של העולם, לגדוע ככה שבט מהעולם, לא יכול להיות. והוא בכה. סגרו את השמיים. כל המלכים סגרו את השמיים. מה פתאום לקבל את תפילתו של אגג מלך עמלק? אגג מלך עמלק הוא היה רשע מרושע. הוא היה חותך לאנשים את הראש. היה עושה איתם תחרות ריצה. חותך להם את הראש ולראות כמה הם רצים אחרי שהראש נחתך. זה היה השעשועים שלו. אחד השעשועים זה לחתוך נשים בהיריון לשניים ולראות אם הוא חותך גם את הראש של העובר. זה פשוט אדם סדיסט בצורה הכי גדולה בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה והוא חתר את החתירה מתחת כיסא הכבוד ושמע את תפילתו של אגג מלך עמלק. ובאותו לילה הגיע השפחה וכל החיילים של שאול נרדמים, והגיע לשם שפחה, והתעברה, ומהעיבור הזה יצא המן. המן? אז מאיפה יצא המן? יוצא שהשפחה הזאת היא לא מעמלק, כי מעמלק כולם נגמרו, לא נשאר אף אחד. אז היא נקראת מאומות העולם. האישה הזאת שבאה מאומות העולם, יצא ממנה המן. אז אמא של המן היא מאומות העולם. אבא שלו הוא מעמלק. לכן המן מתרברב. אף אחד לא יכול להילחם נגדי. למה? כי אני באתי משני עמים, משני דברים. אמא שלי זה מאומות העולם. אם יבוא בנימין ויוסף להילחם נגדי, הם לא יכולים. כי יש לי אמא שהיא מאומות העולם. אומות העולם הם לא יכולים עליה. ומצד שני, אם יבוא יהודה להילחם איתי, הוא לא יכול. למה? כי אבא שלי מעמלק, ויהודה לא יכול על עמלק. לכן המן זה יצור שהוא חסין משני כיוונים. הוא חסין מצד יהודה שלא יכול עליו, והוא חסין מצד בנימין שלא יכולים עליו. אז איך אפשר ללחם נגד דבר כזה? מה עושה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד? הוא לוקח את אמא של מרדכי, שהיא משבט יהודה, כנגד אמא של המן, שהיא מאומות העולם. ולוקח את מרדכי, שאבא שלו משבט בנימין, כנגד אבא של המן שהוא מעמלק. רק אחד כזה יכול עליו. אין תכנון בעולם יותר מתוכנן מהדבר הזה. וזה מוביל אותנו, שתסתכלו מי נמצא בכל העולם. איזה שבטים נמצאים בעולם? בעולם נמצאים רק שתי שבטים, בחצי. 10 שבטים נמצאים בנהר סמבטיון. 2 שבטים נמצאים בכדור הארץ. מי שאנחנו מכירים אותם, שבט יהודה ובנימין. למה אלוקים השאיר דווקא את יהודה ובנימין? למה לא השאיר שבטים אחרים, ראובן ושמעון? היה משאיר משהו אחר? לא. השאיר בכדור הארץ שני אטומים, אחד הוא יהודה ואחד הוא בנימין, שאם יבוא מאומות העולם להרוג אותנו, הם לא יכולים. יש לנו את יהודה בתוכנו. ואם יבוא מעמלק להרוג אותנו, הם לא יכולים. יש לנו את בנימין בתוכנו. ולכן הקדוש ברוך הוא סידר את העולם בצורה כל כך מסודרת שאף אחד לא יכול על עם ישראל. אשריכם ישראל שזכיתם להיות מהאטומים הגדולים האלה שאף אומה לא יכולה עליכם. אשריכם ישראל. אז אני מקרים, אנחנו שוב עליכם, נמשיך לרשום את הדברים בצורה מסודרת. אנחנו הולכים על הפסוק וביגיע תור אסתר בת אביחיל. המלך מחפש אישה. והגיע אסתר, וביגיע תור אסתר בת אביחיל, דוד מרדכי. מה זאת אומרת? מה קרה לאסתר? הגיע התור שלה לבוא אל המלך. מה זהו ביגיע תור אסתר? מה קרה כאן. ובכן, מאזינים יקרים, צריך לדעת שאסתר, כשהיא באה למלך, יש עניין גדול אצל עם ישראל, שאברהם אבינו עשה את זה בברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים, כחלי עגלה משולשת, ושם כתוב תור וגוזל. עגלה משולשת, עיל משולש, תור וגוזל. כל ארבעת הדברים האלה צריכים להיות בברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים זאת אומרת, הוא חותך את הבהמה לשניים, לכל אורך הבהמה, שם את הבתרים ימינה ושמאלה, והקדוש ברוך הוא עבר עם ענן, ואברהם אבינו עבר באמצע, ואז נהייתה הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, לבין זרעו של אברהם. באותו זמן, שאברהם עשה ברית בין הבתרים, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, שהצדיקים הגדולים, בזכות הברית בין הבתרים, שנעשתה עם תור וגוזל, ועגלה משולשת וכו', זה ביקש אברהם אבינו שהצדיקים יוכלו לחלק את עצמם לשניים, לחלק את הטוב, את החלק שלהם, לחלק את עצמם לשניים. לחלק את האדם יכול לקחת את החלק הרע שלו, החלק השמאלי שלו, ולתת אותו להלביש בו שדה או שד, ולשלוח אותו למקום אחר. לחלק את עצמם לשניים, זה היה בברית בין הבתרים עם התור והגוזל. לכן אנשים מספרים, שהרב שבזי, עליו השלום, מתימן, בחוץ לארץ, הוא היה לפני כמה מאות שנים, הוא היה בתימן, בזמן לך דודי, היה שם את הראש שלו על היד, בזמן שכולם אומרים לך דודי, ואילו אנשים העידו שבאותו זמן, הוא היה אומר לך דודי בכותל המערבי, היה אומר לך דודי כל ערב שבת. אנשים העידו שראו אותו שם, ומצד שני, הוא היה בתימן כאילו שם את היד על הראש, כלומר, היה לוקח את החלק הטוב שלו, מחלק אותו לשניים, והולך איתו לארץ ישראל, ומשם היה אומר לך דודי. זה הרבה צדיקים עשו את הדבר הזה. זה קיבלו כוח מאברהם אבינו עם התור והגוזל. אסתר לא רצתה ללכת למלך, היא אשתו של מרדכי. איך היא תלך למלך התמה הזה? מה היא עשתה? ובהגיע תור אסתר. כשהגיע תור אסתר, מה זה תור אסתר? אז יש מדרש תימנים ישן שאומר שמה הם היו עושים? איך יודעים איזה אישה תבוא עכשיו למלך? היו שמים את השמות של כל הנשים שנמצאות על תור. תור זה יונה. שמים את זה על התור ברגל שלו ושולחים אותם לכיוון הארמון. התור שמגיע בהתחלה, איך שהתור שהגיע הראשון, האישה הזאת מגיעה למלך. ולכן הוא בהגיע תור אסתר כביכול. כשהגיע התור הזה, היונה הזאת של אסתר, אז היא כאילו מגיעה לשם. זה לפי המדרש. אבל לפי דברינו, אנחנו מדברים, בהגיע תור אסתר, התור והגוזל של אברהם אבינו, כשהגיע התור שלה, היא חילקה את עצמה לשניים, בזכות התור והגוזל, והיא חילקה את עצמה, ושלחה את הבובה, לא אותה עצמה, אלא את הבובה שלה. הבובה שלה זה בבואה, זה היא שלחה למלך. שלחה, הלבישה את זה בתוך שדה, ושלחה את זה למלך, וזה כתוב בפסוק. כתוב, בערב היא באה, ובבוקר היא שווה. מה זה? בערב היא באה, ובבוקר היא שווה. זאת אומרת, כשהייתה הולכת למלך, זה רק בערב. למה בערב? השדים, אפשר לגלות אותם במשך היום. שד יש לו בבואה. אין לו בבואה לשד. אין לו צל. ולכן אפשר לקלוט אותו במשך היום ולדעת. אבל בלילה אי אפשר לדעת אם זה שד, כיוון שלא רואים את הבבואה שלו, לא רואים את הצל שלו. ולכן הגמרא בסנהדרין אומרת שהאדם ייזהר בלילה לא להגיד שלום, כן? אתה לא יכול להגיד שלום לבן אדם שאתה לא יודע שמה הוא שד. ולכן אסתר בערב היא באה ובבוקר היא שווה. ולכן הראשי תיבות של בערב היא באה ובבוקר היא שווה, אם תיקחו את הראשי תיבות, ועם השפי תיבות ביחד, יהיה כתוב, ראה בובה באה. ראה בובה באה. החשברוש ראה שמגיעה אליו בובה, הוא לא יודע שזה בעצם זה לא אסתר, אבל זה הבובה שלה מגיעה לשם. לכן אסתר שלחה, חילקה את עצמה לשניים. מצד שני, הגמרא אומרת, מצד הגמרא, זה מצד הזוהר הקדוש, שאומר שהיא שולחת שדה. בגמרא כתוב, אסתר במוך הייתה משמשת. במוך, זאת אומרת, לפי חזל, אסתר כן הייתה הולכת בעצמה למלך. ואז שואל הבן איש חי, איך אפשר לסדר גם את הגמרא וגם את המדרש, גם את הגמרא וגם את הזוהר הקדוש? ולכן, רק הבן איש חי יכול להגיד תירוץ כזה, ואני אומר לכם, הוא מכיר את השמות של השדים, לכן הוא יחידי שיכול להגיד את החידוש הזה. הוא אומר, מה שהגמרא אומרת, אסתר במוך הייתה משמשת, הכוונה שהשדה הזאת קראו לה מוך, היא הייתה באה על המוכו, ולכן קראו לה מוך, ולכן הוא מסדר בזה גם את המדרש וגם את מה שכתוב בגמרא. זאת אומרת, כביכול גם הגמרא התכוונה שבמוך הייתה משמשת הכוונה לאותה שדה. ואם כן, יוצא מצב שמדוע בעצם בסופו של דבר אסתר כתוב שיש לה בן. מי זה הבן שלה? מרדכי לא הביא איתה ילדים עם אסתר, אבל עם המלך חשברוש היא כן הביאה ילד, קראו לו קורש. הוא מלך אחרי חשברוש. אם כן, אז איך נהיה ילד? אם היא הייתה שולחת שדה, אז איך נהיה ילד? אלא התירוץ הוא פשוט, אסתר כל הזמן הייתה שולחת שדה, אבל מתי שמרדכי ציווה עליה ללכת למלך ולהתחנן על עם ישראל, באותו רגע היא לא יכולה לשלוח שדה. שדה לא יכולה לגאול את עם ישראל. אז היא הלכה, ושם היא הלכה כבר ברצון אל המלך, וכשהיא הלכה אליו, שם נולד קורש. ולכן, כשהיא באה למלך, היא אמרה למרדכי, כאשר עבדתי, עבדתי. מה הפירוש המילים פעמיים עבדתי? למה היא אמרה כאשר עבדתי, עבדתי? עבדתי הראשון שעבדתי מאבא ואמא. אין לי לא אבא ולא אמא, אבל היה לי אותך, אתה היית בעלי. אבל עכשיו, שאני הולכת למלך ברצון, אז אישה שהולכת ברצון לגוי, היא לא יכולה לחזור לבעלה. כאשר עבדתי, עבדתי, עבדתי גם ממך. עבדתי מבית אבא, ועבדתי גם ממך, שגם אני לא יכולה לחזור אליך, כי אני הולכת עכשיו לגוי ברצון. זה קודם כל מה שכתוב במגילה. תוספות, במקום שואל שאלה גדולה. הוא אומר, מה זאת אומרת אסתר אומרת שכאשר עבדתי, עבדתי? היא יכולה לחזור למרדכי. איך? על ידי שהיא תתגרש ממרדכי, ואחרי הגירושין היא יכולה, היא תלך לגוי הזה שם לחש בראש, אחר כך היא יכולה לחזור למרדכי. מה הבעיה? וזה תוספות שואל. תוספות מתרץ תירוץ שצריך הבנה. צריכים להבין את התירוץ שלו. הוא אומר, מרדכי פחד לגרש את אסתר, כי אם הוא יגרש אותה, אז יוודע הדבר. יוודע הדבר למלכות, יהיה בעיה. מה זה יוודע הדבר? איך יוודע? שפתאום המלך יראה שמרדכי באמת היה נשוי לאסתר, ולא כמו שהוא סיפר לו. הוא שאל אותו, מי זאת אסתר? אמר לו, לא יודע, היא הייתה באיזה צפרדע, ההורים שלה זרקו אותה. אני לקחתי אותה, גידלתי אותה. איזה עם היא, מה היא, אני לא יודע. וככה, פתאום עכשיו אתה נשוי איתה. זאת אומרת, אם אתה נשוי, ודאי שהיא יהודיה. ואז היא ודע למלך, ואז היא יכול להפריע לגאולה של עם ישראל. ככה תוספות מתרץ. אבל על התוספות הזה יש קושיה עצומה. מה זאת אומרת היא ודע הדבר? הרי מרדכי יכול לשלוח שני אנשים שהם בעלי סודו, ישלוח אותם, והם יגרשו את אסתר בשקט. הרי עדי מסירה קרתי, או עדי חתימה קרתי. אפשר לשלוח שני עדים, לגמור את הגט הזה. ואף אחד לא צריך לדעת מזה. איך תוספות אומר, שמה יוודע הדבר? איזה תירוץ זה? מאיפה שמה יוודע הדבר? מרדכי חסר לו שני אנשים, שהם אנשי סודו, שיכולים לעשות את זה? אז מרדכי שולח אנשים, שני אנשי סודו. זה הקושיה. התירוץ הוא, שבעצם, באמת, מרדכי גירש את אסתר. הוא גירש אותה. הוא נתן לגט, הוא רצה להציל אותה מהאיסור הזה, אז הוא גירש אותה. איפה רואים שהוא גירש אותה? אז מי שקצת מתמצא במגילה, רואים שהיה אחד קראו לו התח. התח היה הולך בין מרדכי לבין המן. בין מרדכי לבין אסתר. הולך וחוזר, הולך וחוזר. ומביא את הידיעה, תיכנסי למלך, לא תיכנסי למלך. אסתר עונה, מרדכי עונה. ופתאום, באחד ההתכתבויות באחד השליחויות לא כתוב ויבוא התח ויאמר לאסתר. כתוב שמה ויגידו למרדכי את דברי אסתר. מה? הרי כתוב שהתח היה הולך וחוזר, שלחה את התח. מה פתאום כתוב ויגידו למרדכי את דברי אסתר? מה זה ויגידו למרדכי את דברי אסתר? מה קרה כאן? אלא יש כמה פירושים על המילה ויגידו למרדכי. לפי התרגום כתוב שהמן ראה את התח, התח זה היה דניאל, הוא ראה את התח הולך בין מרדכי לבין אסתר, הוא הרג אותו בדרך, לא רצה שהוא ימשיך לעשות את השליחויות שלו, בעט בו והרג אותו. והקדוש ברוך הוא זימן את מיכאל וגבריאל המלאך, ושניהם הלכו להודיע לאסתר את השליחות. זה לפי התרגום. אבל לפי דברנו, מה זה ויגידו למרדכי? מה פתאום הוא שולח עכשיו שניים? שישלח אחד. למה שלח שניים? אם אתה לא רוצה לשלוח את התח, או שהתח לא רוצה ללכת, לשלוח שני אנשים. לא. התח לא יכול ללכת, והוא לא יכול להביא איתו עוד אחד. למה? כי אסתר אמרה למשרתים שלה, אמרה, לכו תביאו לי גט ממרדכי, אני רוצה לקבל ממנו גט, לכן ויגידו, צריכים שני עדים להגיע, ולכן שני עדים הגיעו לשם. שני העדים האלה, הם באו לקחת את הגט. התח לא יכול ללכת ולצרף איתו מישהו, כי הוא לא יכול להיות עד. התח לא יכול להיות עד, התח הוא סריס. סריס, הסריס של נבוכת נצר. מה זה סריס? כל מי שבא לממלכה מסרסים אותו. ואם מסרסים אותו, הוא לא יכול לקדש אישה. ולכן, מי שאינו בתורת קידושין, הוא לא בתורת גיטין. הוא גם לא יכול להיות עד כדי לגרש. ולכן, מרדכי, אסתר לא יכולה לשלוח את התח. לכן, התח לא הולך, אלא מי הולך? שני עדים. והם מקבלים את הגט ממרדכי. ולכן, אסתר כן התגרשה. וכאן נשארת השאלה, למה תוספות אומר שהוא לא יכול לחזור אליה? שמה יוודע הדבר? הרי אסתר התגרשה. אלא תוספות הוא עמוק מאוד. תוספות אומר, למה באמת יכול להיוודע הדבר? נכון, היא התגרשה, קיבלה גט והכל בסדר, אבל היא לא התגרשה מדרבנן, התגרשה רק מדאורייתא. מה זה דרבנן? דרבנן יש הלכה, בגמרא בגיטין, ששני יוסף בן שמעון, הדרים בעיר אחד, חייבים לגרש זה בפני זה וזה בפני זה. כלומר, אם גרים אנשים שהם אותם השמות, יוסף בן שמעון, יש 10 אנשים יוסף בן שמעון, ואחד מהם רוצה לגרש את אשתו, הם חייבים כולם לבוא לבית דין ולהגיד לו, יוסף בן שמעון לא זה, לא זה, לא זה, אלא זה מה שמגרש. ואז אנחנו יודעים מי המגרש. גמרנו. אז חייבים לבוא כל יוסף בן שמעון לבית דין, ואז היא מגורשת גם מדרבנן. מרדכי גירש אותה, נתן לה גט, אבל מכיוון שאין רק מרדכי בן יאיר בשושן, היה הרבה מרדכי בן יאיר. עובדה שכשבאים להגיד את היחוש שלו, מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, למה כל התואר הזה? בשביל מה צריך את כל זה? כיוון שמרדכי בן יאיר היו עוד הרבה, ולכן רוצים לדעת למי אנחנו מתכוונים. אז מכיוון שהיו הרבה מרדכי בן יאיר, אז היו צריכים להביא אותם לבית דין כדי לגרש את אסתר, ומכיוון שהיה צריך להביא את כולם, לכן תוספות אומר שמה יוודע הדבר, ואז אם תביא את כולם יוודע הדבר. השני עדים לא יגלו, אבל מכיוון שצריך להביא את כל המרדכי בן יאיר, לכן שמה יוודע הדבר, ולכן מרדכי רצה לגרש אותם מדאורייתא, ועל זה תוספות אומר, מדאורייתא הוא גירש, אבל דרבנן הוא לא יכול לגרש, למה? שמה יוודע הדבר. אשריכם ישראל. נסיים את תוכניתנו הקצרצרה, מאזינים יקרים, עם עוד וורט אחד כדי שנוכל ללכת איתו, ואז כמה דברים יפים בלי נדל לפי הזמן. הנה, אסתר שומעת ממרדכי שבקטן ותרש רוצים להרוג את המלך. ואז הוא אומר לאסתר, מרדכי אומר לה, תגידי את זה בשמך. למה? אם תגידי את זה בשמך, אז המלך יהיה אהבה יותר גדולה אלייך. את הצלת לו את החיים שלו. לא. אסתר לא עשתה ככה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. למה היא אמרה בשם מרדכי? הרי מרדכי ציווה, אמר לה, תגידי את זה בשמך, ואז המלך יגדל אותך. אלא, שידעה אסתר דבר הכי מדהים בעולם. היא ידעה שהמלך יכול להרגיש. בקטן ותרש, הם מזמן נמצאים שומרים על המלכים. הם יודעים תכסיסי מלוכה. למה שמו אותם שם? כי כל פיפס קטן שהמלך אומר, הם קולטים אותו. המלך עושה אה, הוא רוצה בננה. עושה אי, הוא רוצה תפוח. עושה הוא רוצה מים. לבד היו צריכים להבין אותו, את כל שפת הגוף שלו. הם היו חייבים לדעת למה אתם יושבים שם. אלא שהמלך עצמו, הוא לא יודע תכסיסי מלוכה. מלך שיודע תכסיסי מלוכה, הוא יודע לשמור על קור פנים, לשמור בצורה מסודרת, להגיד את הדברים שאף אחד לא ירגיש. אבל הוא לא היה כזה, הוא היה מהשכונה, הוא היה סייס. מכיוון שהוא היה סייס, אז אסתר אמרה, ברגע שהוא יגיד להם, תביאו לי כוס קפה, ואז הם יבינו לפי המפתה שהוא אומר, תביא כוס קפה, הוא רוצה לנסות אותם. האם באמת לשים את הרעל בקפה או לא? ולכן הם רצו להרוג אותו, לשים לו רעל בקפה. אז לכן כשהוא ביקש מהם, קטן, תרש, תביא קפה, מחשים לכם, תביא. ברגע שהוא אמר את זה בצורה של השכונה, הם קלטו אותו שהוא רוצה לנסות אותם אם הקפה הזה יש פה רעל או לא. ולכן אמר בקטן לתרש, הקפה שעשית עם הרעל, תזרוק אותו. תזרוק אותו בזבל, תביא קפה חדש, נקי בלי רעל. למה? המלך רוצה לנסות אותנו. ובאמת הם הרגישו, הם קלטו. ואסתר ידעה מה היא עושה. הם קלטו. ולכן הוא בא אליו ואמר לו, תביא. אמר לו, יש בזה רעל. אמר לו, חס ושלום. אנחנו נביא למלך משהו עם רעל. הגזמת. אמר לו, כן? בוא ננסה. אמר לו, בבקשה, אתה רוצה שאנחנו נשתה? אנחנו מוכנים לשתות את זה אנחנו. כי באמת אין, באמת אין בזה רעל. למה? כי הם החליפו את הכוס. המלך אמר, לא, מה פתאום? שתשתו את הרעל ותמותו מיד? אני צריך לתלות אתכם על העץ, אם אתם באמת מורדים במלך. הביא כלב, נתן לכלב את הרעל, את הקפה, והכלב מת. בקטן אומר לו, תרש, מה קרה? לא זרקת, אמר, לא זרקתי. נו, אז מה קרה עכשיו? לא יודע. מה קרה? הקדוש ברוך הוא, כיוון שזה היה מרדכי, בשמו של מרדכי, וכתוב רגלי חסידה וישמור, אז הקדוש ברוך הוא לקח את הרעל שנמצא בתוך הפח, והביא אותו לקפה הזה. לכן כתוב, ויבוקש הדבר בהימצא. מה זה בהימצא? אין מציאה אלא לדבר שעבד. מוצאים דבר שעבד לפני כן. ולכן הרעל עבד, הם זרקו אותו. אבל הקדוש ברוך הוא בגלל רגלי חסדה וישמור. כי אם חס ושלום זה לא היה רעל, אז באמת היו הורגים את מרדכי. אבל כיוון שרגלי חסדה וישמור, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו. ולכן מה שכתוב, וימצא כתוב, זה, וימצא זה הכוונה שהם, כי המלך הרגישו בו, הם הרגישו, אין לו תכסיסי מלוכה. הרגישו בו, ולכן הוא זרק את הרעל שמה. זה דבר ראשון. יש גם מדרש פליאה שמאוד רציתי שתדעו אותו. מדרש פליאה אומר ככה. אסתר נכנסה למלך ואמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? למה פעמיים אלי, אלי? אומר המדרש בלשון הזאת. אסתר אמרה, אלי, אלי, ראתה שישראל נעשו מח ורש. מיד אמרה, אלי, אלי. מה זה המדרש הזה? מה זה היא ראתה את עם ישראל שנעשו מח ורש? מה זה מח ורש? מה קרה כאן? מיד אמרה אלי אלי, מה הסיפור הזה? והעניין הוא ידוע, יש כמה פירושים, אבל הפירוש הרווח זה, יש שני מלאכים שהם שומרים על עם ישראל, שהם הממונים שעם ישראל תמיד יהיה להם טוב, הם שומרים עליהם. שני מלאכים, מיכאל וגבריאל. אבל מיכאל, הוא נמצא יותר איתנו, נמצא איתנו תמיד בצרות שלנו, והוא מציל אותנו. אז עם ישראל, יש להם מי שצמוד אליהם. ישראל ומיכאל. זה תמיד צמוד אחד לשני. ואסתר ראתה פתאום, שמהמילה ישראל, הוציאו את המילה א' למד י', ומהמילה מיכאל, הוציאו את המילה א' למד י', שזה אלי. הוציאו אותם, ואז ממיכאל נשאר מח, ואילו מישראל נשאר רש. האותיות שמחיות את עם ישראל נמצאות במילה אלי. ואת זה הצליח המן להוציא את זה, כדי שעם ישראל יישאר מח ורש. ממיכאל נשאר מח, מישראל נשאר רש. מיד אמרה אלי אלי, למה עזבתני? החזירה את האלי למח, ואת האלי לרש, ואז עם ישראל יצאו מיכאל וישראל, ולכן הם זכו להינצל. אתם יודעים, מאזינים יקרים, שהמן יש מחלוקת אם הוא היה רזה או שהוא היה שמן. אז כתוב, איש צר ואויב, סימן שהוא היה רזה. מה זה... אבל כתוב, והמן נדחף אל ביתו. מה זה נדחף? נדחף זאת אומרת, הוא לא יכול להיכנס הביתה. הוא היה שמן. אז איך מסתדר כל העניין? התירוץ הוא, זה לפני שהמלך הביא לו את הטבעת, וזה אחרי שהמלך הביא לו את הטבעת, כששמים טבעת בקיבה, אז בן אדם נהיה רזה. אז אחרי שהוא הביא לו את הטבעת, הוא באמת נהיה איש צר ואויב. לפני כן, הוא היה נדחף אל ביתו, הוא היה שמן. דבר שני, שמתם לב שהבחירות דווקא יצאו בפורים. בכל הזמן של חודש אדר, וכל הפורים וכל הזה, יש בחירות. למה? כי יש מכנה משותף בין פורים לבין הבחירות. בפורים כולם עם מסכות. כולם באים בבחירות עם מסכות. אנחנו נעשה, נסדר לכם, תבחרו בנו. תעשו לנו את הכל. מה קורה אחרי פורים? מורידים את המסכות. מה קורה אחרי הבחירות? מורידים את המסכות. לכן זה ישר בא אחד ליד השני. עוד דבר רציתי לומר לכם, זה לגבי אוזני המן. יש קושיה עצומה. איך אפשר לאכול אוזני המן? איך אוכלים אוזני המן? הרי המן, תלו אותו מעל 20 אמה. אם הוא היה בתוך 20 אמה, אז עדיין שלט עינה. אפשר לשלוט, לראות, אבל שמו אותו 50 אמה. 50 אמה כבר לא שולט את העין. אז אם כן, המן נקרא בשר שנתעלם מן העין. ובשר שנתעלם מן העין, אסור לאכול אותו. הוא היה מעל 50 אמה. איך אפשר לאכול את האוזניים שלו? בשר נתעלם מן העין. דבר שני, האוזניים שלו הם היו עגולות ולא משולשות, כמו שאוכלים עכשיו אוזני המן. אז למה זה גם משולש וגם בשר שהתעלם מן העין? אלא, אז יש שומרים למה זה משולש, בגלל שתמיד המורה היה מוציא אותו מהכיתה, תופס לו את האוזן ואומר לו צא החוצה, לכן הוא נהיה בסוף ספר. כשהוא תפס לו את האוזן, אז האוזן שלו נהייתה כבר משולשת מהתפיסה של המורה. ולכן אוכלים אוזני המן. אבל לענייננו, למה באמת עושים את האוזני המן בצורה של משולש, כיוון שהוא נתעלם מן העין? איך אפשר לאכול בשר שנתעלם מן העין? אז הגמרא אומרת שהאמוראים היו שולחים לאנשים שלהם בשר בצורה משולשת, תלת הקרנטה, כדי שהם יוכלו לדעת שזה לא בשר שנתעלם מן העין. ולכן עושים את האוזני המן משולשים, שזה לא בשר שנתעלם מן העין, כיוון שזה משולש כמו שהאמוראים היו שולחים. אחד אמר לי, הוא רוצה לקרוא לבת שלו חנה. למה? כי אימא שלו קוראים לה חנה. אבל מצד אחד הוא אומר לי, אני אגיד לך כבוד הרב, אני רוצה שזה יהיה קשור למלחמה. שהבת שלי תהיה גם קשורה למה שקורה פה במלחמה. אז אמרתי לו, תקרא לה חניונס, ואז זה גם חנה וגם כל מה שקרה פה במלחמה. אני רוצה לברך את המאזינים, שהקדוש ברוך הוא יכניס אותנו לאדר בית עם שמחה גדולה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, עם כל הישועות, שבת, שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל